ולמעשה, אנחנו כבר מדברים על טובה ורעיין. בשיעור שעבר הייתה סגירת מעגל עיניים של טוב עין ורעיין, שבעצם כל זמן שבין ימים נצרים זה זמן של התגברות רעיין. וזה רבי נתן ביאר בעניין הזה שכל החורבן בא בגלל רעיין, ולכן גם כן כל החורבן נראה עניין של רעיין. באופן מעשי זה מתבטא בזמן הזה בזה שיש הרבה ניסיונות. מה קרה? לא... אין מגעים טובים? המקום הזה הוא... צריך נקרא ומעריך, לא. אז לא צריך לבטל על זה, נו. באופן מעשי, הרעיין מתבטא בזה שכשאדם לא טוב לו עם עצמו, אז אין לו גם כוח לסובב. וקשה לו לחשוב דברים טועים על הסובב. קשה לו לדון לקו זכות, אין לו גם חשק לזה, אין לו חשק לדון לקו זכות. הפוך, יש לו חשק לקטול. יש לו חשק להוכיח שהשני דפוק. זאת אומרת, מתעורר הרעיין. הרעיין הזה הוא, כשאדם הוא טוב עין, אז הטוב שהוא מתעורר. הטוב שהוא מתעורר, אז הוא לארג', רחב עם כולם, ומקבל את כולם, ומוכן לספוג את כולם, איך שהם. כשמתגבר הרעיין, אז אדם קצר רוח, אין לו כוח לכל המהלך הזה. התחיל להגיד שסובב, התחיל לעשות סיבובים. זה מה שהוא לא התנהג, זה כנראה בגלל שהוא לא אכל מספיק בשבוע האחרון. הוא לא מתנהג לא טוב, הוא מתנהג לא טוב כי הוא בעייתי. וזהו, אדבר איתי כעת הלוכל. זאת אומרת, הקוצר רוח הזה מתבטא בזה שאנחנו קוטלים. וכדאי מאוד לדעת שכל התקופה הזאת, שמתגברים הבלבולים, יש הרבה ניסיונות שבדעת מחברו. כן? כל התקופה הזאת שמתגברים הבלבולים, יש הרבה ניסיונות מאדם לחברו. מישהו פה לא נוח לו מכל התמונות. מישהו פה לא נוח לו, לא מהשיעור, לא מהתמונות, משהו לא נוח לו פה. אז היה מאדם למצלמה, אבל... אדם לחברו. תגיד לי את החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. איזה חברו. זה עובד עכשיו. בסדר. אני רציני מעכשיו טוב. עכשיו אני רציני. כן. לא, אני אדם אחר עכשיו, זהו זה, אני רציני. מצלמים, מסריטים, תעשי גם אותם שהוא קצר, גם הם קצת רציניים, בסדר? אתה יכול לעשות פעם במצלמה, אתה סובב אליהם, שלא יצחקו לי כל הזמן ככה.
רצינים. כן, לכבוד העניין נשתה, לכבוד העניין. הקטע ששתיתי תמחק טוב. זאת אומרת שמתגברים המוחין דקטנות, מה שנקרא, מוחין דקטנות, או בלבולים, או חוסר חשק לאריכות אפיים, אין סבלנות מספיק. כל הסימפטומים האלו גורמים לבן אדם שהוא, לא רק שהוא לא יכול לסבול את השני, אלא שגם אין לו חשק לפרגן. להתחיל להבין למה הוא התנהג ככה באמת. למה אני מכיר אותו וזהו. למה, זה הבן אדם. לדון לכף זכות, לדון לכף זכות. אנחנו ראינו שיעור שעבר תשים את התמונה הזאת של רוקדים ונגמר הסיפור. אני לא אמרתי מה הולך פה. ישבתי שם נכנסו ויצאו. אמרנו לפה, פנגינות, מייצא מזה. החלנו את השעה, הוא מגיע ב-12 אותו חבר'ה מה שבא להפריע. לא אכפת למתי. הוא בא גם באחד בלילה, לבוא להפריע באחד. הוא מגיע. בסך הכל מה אנחנו רוצים? קצת להתחזק קצת בנקודות טובות שלנו, באמונה שאנחנו יכולים לזכות. מה אנחנו בסך הכל רוצים? מה מפריע לו? לא יודע, הבנתי בדיוק מה מפריע לו. מה אנחנו בסך הכל רוצים? זה לא שיעור לאלף איש, זה שיעור לכמה אנשים שמבינים שהם רוצים את הנקודה שלהם להוציא מהכוח אל הפועל, זה הכל. זהו זה. אני כבר לא יודע מה לעשות. כן. זאת אומרת, כל הסימפטומים האלו שגורמים מוחית לקטנות, הם גורמים גם כל מיני מצבים לא נעימים באדם לחברו. זאת אומרת, ואנחנו כל כך מקובל בידינו שבאדם לחברו מאוד מאוד מקפידים בשמיים, הרבה יותר מאשר אדם למקום. באדם לחברו מאוד מקפידים בשמיים, הרבה יותר מאשר באדם למקום. זאת אומרת, אדם יכול להיות מאוד ירא שמיים, בסתר כבגלוי, ממש. אני לא אוכל ככה נשו. אני לא מצליח להתחיל. תעזוב את זה, עזוב, מה אתה רואה? אתה רואה שלא רוצים, תעזוב. תזיז. מה, אתה גם מקליט את השטויות, הבנתי. אתה הבנת למה אתה צריך לבוא לפה? רק בשביל זה. לראות את גודל הבלבול והפלפול. הבנת? כל החיים זה ככה. כל החיים זה ככה. סרט. כל החיים זה סרט. והבעיה של הסרט, שעשה שחקן ראשי בכל הסיפור. עשה שחקן ראשי, זה הבעיה של הסרט. סתם סרט לא אכפת לי, אבל אתה שחקן ראשי. האדם הוא השחקן הראשי בכל הסרט של החיים שלו. זה הבעיה. שיהיה סרט, לא משנה, מה אכפת לנו שיהיה, החיים זה סרט. אבל אתה שחקן הראשי. הכל סביבך. זה כבר בעיה. מכיוון שזמן הזה שמוחין דקטנות גורם הרבה הרבה בעיות באדם לחברו. הרבה בעיות באדם לחברו. וזה דורש הרבה תשומת לב, מכיוון שבנושא של אדם לחברו מאוד מדקדקים, מאוד מקפידים, בשמיים מאוד מדקדקים בנושא הזה, שאדם שנגרם עוגמת נפש למישהו, שנגרמת איזושהי עוגמת נפש למישהו, מאוד מדקדקים בעניין הזה. אז אדם יכול לצבור המון זכויות, ויש לו המון זכויות, אבל מאידך, באדם לחברו, יכול שם לפגוע ולהרוס המון. וכשאדם מוכין לגדלות, אז קל לו לוותר, קל לו להאריך הפיים, קל לו להבין את השני, קל לו להבין את הנסיבות של מה שהשני התנהג בצורה כזאת. אבל כשאדם מוכין לקטנות, שהוא בעצמו עובר את הבלבול, בעצמו הוא עם רעין על עצמו, רעין על עצמו, וכמו שבארנו שיעור שעבר, זה לא דווקא, לא נגמר ברעין על עצמו, זה רעין גם על הנהגת השם. אין לו כוח בכלל לפרגן, אין לו כוח בכלל לסבול את השני ואת המצבים של השני. ואז צריך לדעת שזאת בדיוק העבודה. זאת בדיוק העבודה. ולכן, בארנו את השיעור שעבר, לכן אני בא, מצאתי נכון פה לחדד את העניין, אגב שהזכרנו את השיעור שעבר, לא חידדנו את זה, כי לא, זה לא היה מספיק זמן לחדד את העניין, חז"ל הקדושים אמרו שבית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, בית המקדש ייבנה בגלל אהבת חינם. אז שאלנו את השאלה, וכי מה זה אהבת חינם? לתפוס מישהו ברחוב, לנשק אותו, זה נקרא אהבת חינם? יפה מאוד, נשקת מישהו ברחוב. יפה מאוד. מה זה? אבל זה לא אומר יותר מזה כלום. אהבת חינם זה בכל מיני מצבים, איך אתה מתנהג איתו. לא רק מנשק אותו בזמן שאתה שמח איתו וכדומה, אלא איך אתה מתנהג איתו בכל מצבים, איך אתה מוותר בכל מצבים שהוא פוגע בך או שמתנהג לא יפה איתך, איך אתה מבין אותו. זאת אומרת, אהבת חינם זה בעצם הטוב עין. זה בעצם אהבת חינם. אהבת חינם זה להגיע לטוב עין, וזאת כבר עבודה מאוד קשה. זאת כבר עבודה קשה. אבל מה מחזק אותנו? מה שביארנו גם כן, שב-21 יום האלו, מי שישתדל בהם, הוא יקבל בעבור זה 21 יום עוד מיוחדים. 21 יום שמי י"ז תמוז ועד תשעה באב, זה 21 יום. מי שישתדל בימים האלו, הוא יקבל 21 יום מיוחדים שמקבילים מדויק מראש השנה עד הושענא רבה. ולמחרת זה כבר שמחת תורה. זאת אומרת, 21 היום האלו, שזמן של דין, שהוא משתדל, ולעולם אל תצפה מעצמך ואל תלך בטענות עצמך למה זה לא נראה ההתנהגות שלך בזמן כזה כמו התנהגות שלך בזמן שהכל חלק ויפה ומשמח. זה לעולם לא יהיה דומה, לא מבחינת לימוד תורה, לא מבחינת תפילה, לא מבחינת התנהגות. למה צריך להגיד את זה? זה לא אתר, זה לא לגיטימציה לעבירות, אלא זה פשוט שאדם יבין ויהיה לו מוטיבציה למרות הכל, שיבין את עצמו. עכשיו יותר קשה. עכשיו יותר קשה מהרגיל. ממילא על דבר, על התאמצות קצת, מקבלים הרבה שכר. ההתאמצות, בכל פרט שהוא, התאמצות לשיעור, התאמצות למקווה, התאמצות להתבודדות, התאמצות לשירה בשבת, התאמצות לכל פרט, התאמצות לוותר למישהו, כל פרט, התאמצות לא לדבר מה שאתה כבר מוכרח לדבר, להגיד עליו. כל פרט שהתאמצות, מקבלים שכר הרבה יותר מהרגיל. דווקא בגלל את הקושי הזה. אז קודם כל צריך לדעת שלעולם אין סיכוי שמצב כזה של בלבול, אדם מתנהג כמו שהוא מתנהג שהכל הכל חלק. אבל כשהוא יודע את זה, יש לו חשק יותר לדרוש מעצמו. בפרט שהוא יודע שעבור 21 יום האלו, שיגיע הימים המיוחדים שבהם דנים את האדם, מראש שנה ועד יום ועד הושענא רבה, אז וגם משפיעים שפע גדול, שם בנקל ידון אותו לכף זכות גם כן, ויעביר אותו יותר בנקל, וגם יקבל השפעות מיוחדות. כי זה 21 היום האלו, בזמן של דין, כתוב הספרים הקדושים, זה בחינת אישה מעוברת. אישה מעוברת, לשון עברה וזעם, אישה מעוברת זה בחינה של דין. למה נקראת מעוברת? קשה לה, יש לה קושי. כל הצער של העיבור, זה בחינה של דין. לא, רק לפתוח, לפתוח, לשים שם משהו בדלת למטה.
לא, אני פה בשיעור הזה כבר כמה זמן.
לא, לא, לפתוח אותה ולשים שם משהו בדלת. לשים שם משהו מתחתית הדלת.
להוציא אותה פשוט.
או לשבור.
כן, משהו, נגנב.
לשבור את זה, הכי טוב זה לשבור.
כל הזמן נפתח הרי יוגרת, זה משהו מדהים. מה, זה בנק?
לא, זה משהו דומה, כן.
טוב.
אתה מסתכל על הדלת, אני מסתכל על מכלול כל הדלתות שיש פה. יש פה הרבה דלתות, תאמין לי. יש פה מכלול של דברים. אותך השם כדיליטני. אולי, דוד, אולי אנחנו נסדר פה איזה משהו עם הדלת, שאולי שאנחנו מגיעים פה זה ייצר מלמעלה? איזה פטנט? יש איזה פטנט לזה? אה? יש איזה פטנט כזה? כיוון שברגע שזה פתוח, זה נשאר פתוח, נגמר הסיפור. אחרת זה עובר ושב. כן. אז 21 יום האלו מיוחדים. זה נקרא שהאישה בבחינת דין, כמו שהאישה בבחינת אישה שהיא מעוברת בבחינה של דין, מעוברת לשון עברה, יש לה קושי, יש לה קשיים, כל מיני שלבים בעיבור, יש כל מיני שלבים בעיבור, 9 חודשים, יש לה חבלי לידה, יש לה חבלי לידה, כן, יש לה חבלי לידה, ואחרי בסוף יש חבלי לידה. זאת אומרת, שי אחרי לידה, ובסוף יש גם חבלי לידה. צירים וחבלי לידה. כל השלב הקשה המכריע. אז אישה היא בחינה של מעוברת בחינה של דין. זאת אומרת, העובר מכוסה. מכוסה. הבנו קורא לזה בתורה חף א', שזה המוחין עדיין לא התגלו. מוחין של התינוק. כשהוא יוולד, המוחין כבר נתגלו. כבר התגלו המוחין של התינוק. על כל פנים, התקופה הזאת, ש-21 יום האלו, הם בחינה של דין, כמו אישה שמעוברת, ו-21 יום האלו שמראש שנה ועד הושנה רבה, כבר יש כבר לידה. אנחנו מולדים את המוחין. מראש שנה כבר יש לידה של מוחין, כבר משיכים את המוחין, נולדו המוחין, תפילות וכל מה שנעשה בימים המיוחדים האלו, מי שמאיים בכתבי אריזל. ולכן, ה-21 יום האלו, מקבילים ל-21 יום ששם, ובהתאם להשתדלות שלו פה, כך הוא הולך לקבל ב-20 יום מיוחדים, מראש שנה ועד הושענא רבה, של מחרת ועוד שמחת תורה. ולמה זה כל כך מיוחד? כי רואים את ההתאמצות שלנו. רואים, יודעים שקשה. יודעים שקשה. יודעים שאם אתה לומד קצת עכשיו, זה חשוב מאוד. אם אתה לומד עוד צעד, עוד יותר חשוב. ועוד צעד, עוד יותר חשוב. בסוף זה נהיה ממש מקצת צעד, נהיה הרבה, וזה בטח בטח חשוב. אבל כל טיפה שיהיו עכשיו זה מאוד חשוב. זה מה שנקרא מאדם למקום, מאדם לחברו, צריך לדעת שבתקופה הזאת יש הרבה ניסיון מאדם לחברו. תעקבו ותראו, בתקופה הזאת יש הרבה הרבה ניסיון מאדם לחברו. יש מין יצר רק כזה, לא לוותר, להיכנס בו עד הסוף, לגמור אותו, לחסל אותו, שידע מי אני. איתי לא מתחילים. בזמן שיהדות זה ביטו הפוך. לוותר ולוותר ולוותר. אתה רוצה להראות מי אתה, תראה מי אתה, אבל לא בצורה של כוחנות, ולהראות שאני ותראה מי אני. אלא תשמע, יכול להיות שטעית, בסדר. אבל תסביר לו שטעית. אבל לא צריך את כל הצורה הזאת, שתדע לך, אתה תדע מי התחלת פה, תדע לך. זה, הכוחנית הזאת היא פשוט, זה מראה על חולשה. כל כוחנית מראה על חולשה. כי אדם שהוא חזק, באמת חזק, הוא לא צריך להפגין את זה. המציאות שלו, השקטה והשלווה, היא בעצמה מקרינה את זה, את העוצמות שלו. השקט הנפשי שלו. אבל כשאדם דווקא בא עם כוחניות, זה מראה על החולשה שלו. זאת אומרת, היא הנותנת, שבעצם בזמן הזה יש חולשה גדולה, ולכן אדם יוצא למלחמות, רוצה לזה, יש לו חשק למלחמות. מאלה שיודעים את זה, אז כבר אדם ישים לב, אם ככה, עצור, 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 עצור. זה המבחן, יש פה מבחן. אם נעמוד בו, נקבל הרבה שכר. בפרט שאנשים מבולבלים, מאוד קל לפגוע בהם. אנשים מאוד פגיעים עכשיו, מאוד פגיעים. למה? כי כולם מבולבלים. אנשים מבולבלים מאוד פגיעים. אדם שהוא רגוע ושלב, הוא פחות פגיע. הוא יותר עוצמתי, הוא פחות פגיע. אדם מבולבל הוא מאוד פגיע. קל מאוד לפגוע בו, בלי לשים לב. כמובן, גם בלי לשים לב הוא נפגע. אתה לא התכוונת, רק אמרת, והוא גם לא התכוון, וגם אמר, וככה אחד נפגע מהשני, והכל משטויות. כלומר, הכל משטויות, ואחרי הסיפורים מגיעים אליי, ואני אחרי כן שומע את זה, אני אומר, מה אתה התכוונת, ומה הוא התכוון, ממש ממש משחקים של ילדים. למה? זה בגלל הבלבול. אז אנחנו כולנו נמצאים בתקופה של בלבול אחד גדול, זה ודאי. אבל באמת בין המצרים, זה מעביר עם הילוך בעניין של בלבול. יותר בלבול מהרגיל. זה נזמן של הסתר פנים. בזמן שאדם במוחין דקטנות, במוחין דקטנות הם קוראים כמו ילד. מה זה מוחין דקטנות? כמו ילד קטן. שהוא, אבל לא סתם ילד קטן, יש ילד קטן, יש כמה סוגי גילאים. יש גיל, ממש ילד קטן. ילד קטן, אז הוא יודע שילד קטן, אתה מתייחס לבתור ילד קטן. יש גיל של התבגרות, שעדיין יש לו תופעות של ילד קטן, אבל הוא כבר מבוגר. אז הוא תובע שיתייחסו אליו כמו מבוגר, תכלס עושה שטויות של ילד קטן. וזה הברוך הכי גדול, כי זה מאוד מתאה, כן? מאוד מתאה. צד אחד יש לו סימנים של בגרות באמת, שהוא בוגר, צד שני עדיין עושה שטויות של ילד קטן. והוא גם תובע שהתייחסו אליו בתור בוגר. וזה, הרבה פעמים אנחנו מתנהגים בצורה הזאת, זה נקרא מוחין דקטנות. ככה אנחנו מתנהגים. עושים שטויות של ילד קטן, ותובעים יחס של אדם מבוגר. ואחרי כן זה מתעשת ותופס, אומר, מה עשיתי פה בעצם? זה איזה תרשויות עשיתי. טוב, תמיד אפשר לבקש סליחה, תמיד אפשר להתנצל, תמיד אפשר לבקש סליחה, תמיד עם ישראל סולחים אחד לשני. אבל הרעיון הוא שנדע שיש רגישות יתר בזמן הזה. יש בזמן הזה רגישות יתר. ועל עוגמת נפש, על עוגמת נפש, חס שלום אדם יכול להיפגע מדברים כאלו, מעוגמות נפש. יש הרבה סיפורים בחז"ל ובגמרות, הרבה סיפורים בגמרות על מה שנגרם, אפילו בהסח הדעת, בוודאי גם במכוון, בוודאי, איזה, מה נענשון בגלל עוגמת נפש שנגרמה. ולכן, מכיוון שיש רגישות יתר, מן הראוי שכל אחד ישים לב, שנשים להתחזק בנקודה הזאת, כי זה מה שסיכמנו שיעור שעבר, זה היה סיכום, עכשיו עד כאן סיכום שיעור שעבר, שבארנו, שכל התקופה הזאת יש התגברות של רעין, הרעין הזה, אדם מסתכל על עצמו לא טוב, לא טוב. מה לא טוב? לא טוב לו עם עצמו. לא טוב לו, עבדות השם שלו זה לא נראית לו טובה. לא נראה לו שיש לו סיכוי כך גדול מי יודע מה להצליח בחיים. זה נקרא עין על עצמו. וכל זה מוליד מיד, אוטומטית, גם עין על השם. השם יתברך, הוא בסדר, הוא צדיק, הוא רחמן, אבל קצת יש פה איזה טעות קצת בסיפור שלי, קצת טעות. קצת, אם היה יכול קצת לשחרר יותר את הלחץ, כן? לא שיש לי טענות עליו, אבל זה לא מוצדק כל כך. לא שאני חושב שהוא לא בסדר, אבל זה לא בסדר. אדם מתלבט עם עצמו, מתחבט איך להגדיר את זה, לא הגדרה. אבל, נו ברצינות, קצת שחרר, אי אפשר. אין לי טענות, כן? אין לי טענות על הקדוש ברוך הוא, ככה שלום, אין לי טענות. אבל הקדוש ברוך הוא, קצת משהו לא נראה כל כך, אתה מבין? אתה מבין אותי? משהו לא כל כך נראה, כי אם היה חשבון בבנק קצת יותר רגוע, אתה יודע כמה הייתי אוהב את השם? אתה יודע כמה? פחות מוטרד, הולך משהו לבנקים. ואם היה יותר רגוע עם השכנים האלו שנמצאים לידי, אתה יודע, אם האישה הייתה קצת יותר רגועה, אם הילדים הייתה קצת יותר רגועים, אם אני הייתי קצת יותר חזק, כל מיני פרטים קצת פה ושם, אתה עושה לי קצת שינויים קלים בתמונה, אתה מקבל משהו הרבה יותר יפה, תוצאות יותר יפות. נו, אז אתה מבין, מה אתה תוקע אותי? אתה מפריע לי לעבוד אותך, אתה מבין? אתה מבין שאתה מפריע לי, אתה מבין? אתה קדוש ברוך הוא שאתה לא, אתה לא זורם איתי לפי הראש שלי, כמו שאני רוצה לעשות למענך, שלך נחת רוח למענך. אתה תרוויח. וזה נקרא רעין, רעין על עצמו, רעין על השם, זה הכל. רעין על עצמו. עכשיו, זה לא בא בצורה רצופה כל הזמן יושב עלינו. אבל מדי פעם נזרק שם משהו למרחב. למה זה ככה? ובפרט שמראים לך עוד כמה אחרים שיותר קל להם, פה עוד כבר נגמר הסיפור. עם כמה אחרים שיותר קל להם, נגמר הסיפור. זה כבר מאוד מאוד קשה. למה? למה שיהיה יותר קל לו ממני? למה? למה שיהיה יותר קל לו ממני? למה שיהיה יותר לא קל ממני? ובמי אדם מקנה? במי הוא מקנה אדם? אדם מקנה בבני גילו בדרך כלל. הוא לא יקנה באדם שבוגר ממנו. כשאני אגיע לגיל שלו, אל תדאג, אני אעבור אותו. אין לו מה לקנה ממנו. ולמה הוא לא מקנה יותר מקטנים ממנו? נו כבר. עוד לא התחיל לעבור מה שאני עברתי, עזוב. אז במי הוא מקנה? בבן גילו, שפחות או נוסע מקביל אליו, ומצליח הרבה מאוד, הרבה יותר ממנו, ובגלל שיותר קל לו, פרנסה, הבריאות, המשפחה, התחתן, אם הוא פעם לא התחתן, או כן התחתן, או בילדים, או בקיצור, יותר קל לו. למה אדם לא מקנה בילד בן 3 שנים שנפטר? למה הוא לא מקנה? הרי אנחנו באנו פה לתיקון, נכון? באנו לתיקון. כך וכך שנים, וחוזרים לבסיס האם. הנשמה ירדה פה לכך וכך שנים, וחוזרת לבסיס האם, נגמר הסיפור. למה אדם לא מקנה בילד בגיל 3 שנפטר? גמר את התיקון שלו, נגמר הסיפור. למה אתה לא מקנה? הוא גמר את התיקון, הרבה יותר מהר. למה הוא לא מקנה בילד בגיל 0.5 שנה שגמר את התיקון שלו? בא לפה 0.5 שנה, חזר. זה נשמע לא נורמלי. מה, איך לקנה? מה, אני קנה בכזה דבר? הוא לא עשה כלום בכלל, הוא לא התחיל. לא, אני רוצה לקנה באחד שמקביל אליי, רק יותר קל לו. כי זה לא הספיק לו בבן 3 ונפטר, אני רק מרחם עליו, אני לא... אבל סלח לי, יותר מתוקן. למה הוא גמר את התיקון יותר מהר? כי יותר מתוקן. למה אתה לא מקנה בו? למה אתה לא מקנה באחד בגיל 3 שנפטר? תינוק ב3, תגמר את התיקון וחזר לבסיס האם שלו. למה לא מקנים בו? למה? זה נשמע מאוד מאוד, מאוד חסר היגיון כל העניין הזה. נשמע אפילו טיפשי. נקנה בתינוק בגיל 3. זה מה שילד, ילד בן 3 שנפטר. אבל מה המטרה פה? המטרה פה לסיים את התיקון יפה. לעשות את התיקון כמו שצריך, מאדם מרגע שאדם נולד, עד רגע שהוא יצא מן העולם, להשיב את התיקון שלו בצורה יפה. איך? לא יודעים. אף אחד לא בא להישאר פה. באנו פה לתיקון. באנו לתיקון מכאן ועד כאן וזהו. המטרה היא להצליח בתיקון. איך? אנחנו לא יודעים איך זה ייראה. רוצים להצליח בתיקון. אז מה העניין? אז נקנה בילד בגיל 3 שנפטר, סיים מהר את התיקון. נקנה בגיל ילד בגיל 3 שנה שנפטר, גמר מהר את התיקון. מה אתה מדבר שטויות? מה יש לקנה בו? ואולי נקנה בכלל שבכלל לא בא לפה, הוא נמצא למעלה. בכלל לא בא לפה בכלל. אתה רוצה לבלבל אותנו? מה אתה רוצה מאיתנו? אני רוצה להבין דבר פשוט, איך זה עובד הקנאה, אני רוצה להבין. לא, אומר, אני אקנה רק באחד שמקביל אליי, ויותר קל לו. דווקא בוא אני אקנה. ממישהו אחר לא רוצה לקנות. מי אמר שהוא מקביל אליך? הוא בכלל בא גם לתיקון אחר לגמרי. בא בכלל סיפור אחר לגמרי, מה שאתה חושב. אמנם הוא לא נפטר בגיל חצי שנה, ועל מה שיחי עד 120, ואתה גם תחי עד 120, אבל כל אחד מכם בא בכלל לסיפור אחר. הוא בא בכלל למשהו אחר, ואתה באת בכלל משהו אחר. מה אתה בכלל מסתכל עליו? אתה לא מבין שזה בכלל סיפור שונה לגמרי. הוא בא לבנות משהו אחר, לעבור פתקאות שונות. כמו שאתה לא מקנה בילד בגיל חצי שנה שנפטר, ולא בגיל 3 שנפטר, כי אין מה לקנה בו, אבל הוא השלים את התיקון! תיקן את הכל, חזר! למה לא מקנים בו? איזה כיף לו, גימד את התיקון, גמר את התיקון, איזה כיף לו, סיים את הכל. הרי מה זה התיקון? זה מבחן שצריך לעבור אותו יפה ולעבור אותו, גמרנו. מה, אתה מקנה באחד שהטסט שלו נמשך הרבה שנים, ולא סיים את הטסט לרישיון לנהיגה? איזה כיף לו, לא סיים טסט לרישיון, איזה כיף לו. אלא מה? זה לא יכול, מה אתה משווה? הוא עובר טסט ונשאר פה. והוא נשאר, עובר הרבה טסטים, אבל הוא נשאר עדיין פה, לא, 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 לא מצליח. אז תבינו רבותיי, זה כל הדמיון, תעתועים. מה זה נשאר פה, נשאר שם? אדם עובר את הטסט, חוזר לשם לבסיס האם שלו בכלל. הוא לא בא להישאר פה בכלל. אף אחד לא בא להישאר פה. אז הוא גמר מהר את הטסט שלו ונגמר. חזר, למה לא מקנים באחד כזה? שסיים טסט מהר, טק וגמר. אלא מקנים באחד שהוא דווקא מקביל אליי. בגלל הדמיון הטיפשי שלנו, שאנחנו משווים באחד לשני, ואנחנו חושבים שהוא בא למשהו דומה לאלה שלי. אם הוא דומה לשלי, אז למה יותר קל לו? הוא לא בא בכלל למשהו דומה לשלך, בכלל, בכלל לא. זה הדמיון תעתועים, בכלל בא להם סיפור אחר לגמרי, לגמרי. מי הנשמה שלו? מה הוא עושה פה? איזה גלגול הוא בכלל? מה הסיפור חיים שלו? זה לא מתחיל בכלל להיות דומה אחד לשני. כמה גלגולים הוא כבר נמצא פה? כמה אתה גלגול נמצא פה? מה אתה בתקן? מה הוא בא לתקן? בכלל, בכלל, שונה לגמרי. וכמה שאתה יותר משתחרר מהמהלך הזה, עליו ועליו, וכל הסובב, יותר קל לו להיות טוב עין על עצמו. כמו שהוא היה אילו יצויר, היה חי על איזה אי בודד, שם נולד ושם חי. היה מקנה במישהו? בעצים הוא לא יכול לקנה. וזה ציפור שהגיע לאי בודד הזה, מה יקנה? איזה כיף לציפור, היא אמרת לו, היא פורחת לה לאוקיינוס אחר. הוא יקנה בה? הוא יגיד, מה יש לקנה בה? היא ציפור, מסכנה. יכולה גם ליפול מאיזה גל, כן, להפיל אותה. והוא על אי בודד, הוא רגוע. אז מה יש לקנה? אין מאף אחד, אין מי לקנה, מה הוא יעשה? מסכן, אין לו עם מי להתעמת, אין קונקורנציה פה, אין מי להתחרות פה. אין את מי לשנוא אפילו. את מי הוא ישנה? את העשבים? את מי? את העצים? את מי הוא ישנה פה? על מי הוא יתרגז? רוצים פה אקשן, מישהו פה שיהיה פה משהו, קונקורנציה מסוימת. זאת אומרת, הדמיון שהתעתועים של הבן אדם, שהוא לא מבין שאנחנו עלי בודד. פה עלי בודד כל אחד. זה ששמו לידך, באי בודד הזה, עוד כמה אנשים שנראה לך שדומים לך בסיפור שלהם, זה רק בשביל לבלבל, זה הכל. רק בשביל לבלבל. בעצם כל אחד בא למשהו אחר לגמרי. בעצם אנחנו מת עלי בודד. וזה נקרא שכמה שאדם הולך ככה במהלך הזה, הוא מקבל טוב עין על עצמו. יותר קל לו להגיע לטוב עין על עצמו. כי הוא לא משוחד ולא מושפע מהסובב אותו, לעשות השוואות וליפול, להסתכל בעצמו ברעין. זה כאן כל הסיפור שהתחיל. זה מה שמסביר רבי נתן ליקוטי הלכות. כשהוא מסביר בלכות פריקה ותגינה הלכה ד', מה שברנו שהוא שעבר, על מה חרבה הארץ? אז זו הייתה השאלה שם. על מה חרבה הארץ? מה הפירוש של מה חרבה הארץ? הארץ חרבה בגלל שהם לא התנהגו טוב, הנביאים הוכיחו אותם. לא התנהגו, הנביאים הוכיחו אותם, הם נכשלו, נפלו, וגמרנו, הגיע חורבן. לא, 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 אומר רבי נתן, לא. אומר, לא, משה, בכבוד. מה, אתה נפצעת? קרה? רפואה שלמה. ואומר רבי נתן, לא, 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 בכלל לא, זה, זה לא ככה מתחיל בכלל הסיפור. כשהקדוש ברוך הוא פנה לחוכמה ולנבואה, לחכמים ולנביאים, רצה לשמוע על מה חרבה הארץ. כל אחד יכול להגיד תשובה על מה חרבה הארץ. לא זה הייתה הכוונה שאומר רבי נתן שהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא התכוון לשמוע סיבה. למה בא החורבן? סיבה כזאת שהיא שורש לכל הסיבות. שאם אני יודע את הסיבה הזאת, אז אני יודע מה קורה איתי כדי לרפא את התחלואים שלי. כדי לרפא את המצבים הקשים שאני עובר. לזה הקדוש ברוך הוא שאל. ואז מגלה רבי נתן את המהלך הנפלא. מה תמון בתשובה שהקדוש ברוך הוא אמר? גם לחכמים וגם לנביאים, על מה חרבה הארץ? על שלא ברכו בתורה תחילה. אומר רבי נתן, הפירוש בזה, מה זה על עוזבם תורתי ועל הפירוש על שלא ברכו בתורה תחילה? על עוזבם תורתי. הם למדו תורה והתפללו. החורבן לא הגיע מיידית. היה הרבה שלבים שהנביאים הוכיחו אותם. החורבן לא הגיע מיידית. זה הרבה שנים שנמשכו. ישעיה הנביא, ירמיה הנביא מת, עבר צער גדול מסכן. ירמיה הנביא, עליו השלום, עבר צער גדול מאוד. כי הוא היה צריך גם להוכיח אותם, וגם לסבול לראות את החורבן בעצמו. ולכת הם לגלות ביחד. הוא יכול לנצל מהגלות, לא ללכת לגלות. היה לו פטור. כן, פטור. היה לו פטור. פנסיה מוקדמת, מה שנקרא. פטור. קוראים לזה פטור. הוא לא... הוא הולך איתם ביחד עם הצער שלהם. הוא לא עוזב אותם, לא נוטש אותם. הוא שהוכיח אותם, הוא שאמר להם תיזהרו ותיזהרו, ועכשיו שהם סובלים, הוא איתם ביחד בסבל. לא בגלל שאני הוכחתי אתכם, אז אתם תלכו בצער ואני אשאר לו בצער. הוא לא מסוגל. הוא איתם בתוך הצער הנוראי. אז היה פה שלבים אחרי שלבים. ולכן הוא אמר שם מפורשות, אני הגבר העוני. הוא שם צועק, אותי נהג ואלה חושך. השבעני במרורים, מה הוא שם צועק, ואמר עובד נצחי, כל מגילת איכה זה, זה ימי הנביא. ימי הנביא, כל הצער שהוא מגלה שם, מה הצער שלו, שהוא עבר. היה לו צער מאוד גדול לכל הנסיבות האלו. אבל כל פנים, אומר רבי נתן, זה לא, החורבן לא הגיע מיידית. היה שלבים לחורבן, שלב אחרי שלב, הידרדרות שלב. אבל השורש של זה מה היה? שבן אדם היה אדם מאוד ריאלי, מאוד מציאותי, ואמר, אני דפוק. כך התחיל כל הסיפור. אני אדם בעייתי. מה פירוש? אני יודע שצריך ללמוד תורה. אני יודע שצריך להתפלל. צריך להגיד קריאת שמע בזמן. לשמור את הפה לא להיזהר מלשון הרע. לשמור את העיניים לא להיכשל, לא תטוח אל מלכי עיניכם. אפילו לא ביעור בעלמא. לוותר לכולם. לסבול לפעמים בזיונות, לא לענות. לעזור לכל מה שרק אפשר. לברך לפני ואחרי. בקיצור, לענות פה לענות אמן. בקיצור. ועכשיו, מי שרוצה עוד כל הרשימה, שיסתכל בבידוי של יום הכיפורים, כל הבידוי שם, ויראה את כל האריכות, שרק חלק מהדברים שאנחנו כן, נתקלים בהם יום-יום, חלק מהדברים שנתקלים בהם יום-יום, ואז כבר אפשר להבין איזה רשימה ארוכה של בעיות יש לנו. שאדם שהוא אמיתי, לא מדומיין, שעומד על הקרקע, יודע, יש לי בעיות. אני יודע, יש שם יום יומדים גם כן, וידונו אותי וכו', וגם שמעתי מהצדיקים, בעלי מוסר, ומוכיחים, ואומרים, תדע לך, יום אחד תקבל אנשים על הכל. אני חייב לתקן את עצמי, ואני עושה עם זה. אז עכשיו הוא רואה, התורה שלי, זה לא תורה, זה קרעים קרעים. לומד תורה, כמה אני יכול ללמוד תורה? 4 שעות, 5 שעות. 6 שעות רצוף, ללמוד והגיד תבוא יומם ולילה בלי הפסקה. לא מסוגל. לא, אני חייב באמצע קצת להפסיק, טיפה. אבל כולם לומדים 14 שעות, עריות. כולם היו עריות, אני דפוק, אני עושה הפסקה באמצע 7 שעות, הפסקה ועוד 7 שעות. זה לא תורה זה, עזוב. וככה זה מתחיל, עכשיו זה לא תורה. אז גם התפילה שלי כנראה גם כן בעייתית. למה? 19 ברכות יש, ב-18 שנקרא 19, יש 17, 18 אני חזק, אבל אחד מהם אני דפוק. לא תפילה. פסול. התפילין, אני צריך שלא יהיה סך הדעת. אני מניח תפילין, די טוב. די טוב, די מרוכז בתפילין. רק לפעמים, אני חושב על הסנדריה שלו, לא יושב לקחת את הנעליים משם. אני יכול לעשות, כי זה מזכיר לי, אור של תפילין מזכיר לי את האור של הנעליים. אני יכול לעשות. יש לי סיבה, זה לא סתם. אז גם התפילה שלי והתפילין גם כן, יש לי בעיה בתפילין. קריאת שמע, אין לי בעיות בקריאת שמע, אני חזק מאוד, חזק. תיבה תיבה, אות אות, אות אות. לפעמים, מרוב שאני לוקח את זה חזק, אז אני שוכח שאני בעצם קריאת שמע באמצע קריאת שמע, שאני שומע. בקיצור, מה שנקרא, אדם שלוחם, תובע מעצמו, רואה את כולם סביבו פרפקט. כולם לוחמים. אני גם לוחם, אבל יש לי תמיד את הקרטוע שלי לפעמים. אני לוחם ולפעמים... ממשיך הלאה. זה לא נקרא כל הסיפור, לא נקרא. טוב, הבנתי, הוא חושב עם עצמו, אני אדם אמיתי. לא, 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 עזוב, זה לא זה. זה לא תורה. עכשיו כבר מתחיל ללמוד תורה. עכשיו, מה התוצאות של זה? שמרגיש קצת עייפות, מה אני חייב לדרוש מעצמי? על מלא התורה שלי זה לא מי יודע מה. אני גם עייף עכשיו, עזוב. אין לי כוח. הולך לישון, אני הולך לישון. אבל אתמול למדת בכזה מצב, שהיית גם עייף. המשכת ללמוד. כן, אבל... היו תקופות שהייתי אריה, אז גם הייתי, קרבתי עכשיו, מבין, אני כבר לא קורא זה אריה. זהו, אני עייף, הולך לנוח. ולאט לאט, לאט לאט, פתאום מרשה לעצמו, ומוזיז גבולות, מוזיז גבולות, וזה נקרא שיש לו רעין על עצמו. ועד שהגיעו ממש לעבירות, אומר רבי נתן. זאת אומרת, זה לא בבת אחת. זה לא הבת אחת שהם נפלו, הם אנשים גדולים, היה בית המקדש, תבינו רבותיי, הם היו אנשים גדולים, זה פלא גדול, איך אפשר ליפול בכזה מצב שיש בית המקדש ויש עוצמות כאלו, מה זה בית המקדש? זה קור אטומי של יראת שמיים. הם עלו 3 פעמים שנה לרגל, אתם מה הפירוש בזה? כל שנה, כל פעם שעלו לרגל, הם קיבלו עוצמות של יראת שמיים, פחד פחדים מה שהם קיבלו שם, בעלייה לרגל. עלייה לרגל בשמחה, וכל מה שנעשה שם בבית המקדש, זה היה קור אטומי של יראת שמיים, זה עוצמות שהם ראו ניסים ונפלאות, כל תזוזה שם. לפעמים אדם רואה קצת, איזה קצת ניסים, פה פתאום מישהו חבר עזר לו, פה מישהו נצא אליו, פה מה שהיה צריך. 4 כאלה דברים, 5 כאלה דברים, הוא כולו נרעש. בואי נראה, אני אגיד לך היום, אחי, עוד מעט אני פורח מרוב אורות. תרגע, לא יכול. אני והשם ככה, ככה, אחי, ככה. אני איתו, אני לא יכול להסביר לך את זה, זה משהו, משהו. עכשיו, אדם עולה לבית המקדש, מקבל כאלה אורות, הכל ככה, 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 חוזר הביתה, וואי, 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 מי שרק רואה אותו. בוא הנה, אתה יודע מה זה הקדוש ברוך הוא? כשמתברך זה, מה אתה מבין בחיים שלך? בוא אני אסביר לך, בוא. בוא, אתה רואה עוגה? זה שמות, אחי. אתה יודע מה אני, לא יכול, מה אני רואה, לא יכול להיות בך מה אני רואה. 70 שנה, אולי תעבוד את השם דרך, אולי תהיה לי על פית מה שאני עכשיו זוכר. אני הכי רחוק, רחוק, אחי. כולו אש, אש, אש. אצלנו זה ככה נראה, אצלם זה לא היה ככה. היה להם כלים לאור הזה. ומה הסימן שהיה להם כלים? שהאור הזה לא נעלם מיד. הוא נשאר מרגל ועד רגל. מפסח עד שבועות נשאר האור הזה. משבועות עד סוכות נשאר האור הזה. מסוכות ועד פסח נשאר האור הזה שקיבלו בבית המקדש. אצלם למה זה נעלם? כי זה מגיע בכזה פלש. אדם מתחיל להתלהב, או נעלם, אין כלים, נעלם הכל. כל רוחו יוציא כסיל. לא בהתלהבות, הכל נעלם, שלום. במקום שאדם ייקח את זה, עכשיו, יש לך, קיבלת כזאת הערה נפלאה, תפוס פינה, דבר עם השם, תודה רבה לך השם, תודה רבה לך השם, תודה רבה לך השם על כל מה שאתה עושה איתי. אז האור נכנס בלב, אתה בונה כעת כלים לאור הזה, עם התודה רבה. במקום ללכת להתלהב, כמו זה מזכיר לי אחד שהגיע, הרוויח לוטו, ורק הוא שמע את המספר שלו, התחיל לרוץ במשוגע ברחוב, הלוך ושוב. אומרים, למה אתה רץ? אל תשאל, הלוך ושוב, הלוך ושוב. היי! הרווחתי! מה? היי! תגיד מה? היי! תרגע, היי, היי! רץ, הלוך ושוב, עד שיתעלף. הלך המספר, הלך. לא לקחתי אותו. תבינו, זה בגלל שהאדם לא היה לו כלים לשפע שקיבל אותו. להם היו כלים. הם קיבלו כזה פלש ברגל, עליה לרגל. הם הלכו עם זה מרגל עד רגל. איך אפשר ליפול אחרי כזה דבר? איך? רק רבי נתן, בגאונות העצומה שלו, בקדושה הנוראית שלו, איכשהו קיבל מרבנו, יכול לבאר לנו מה הנקודה הייתה באמת. שבאו חז"ל הקדושים ושאלו, מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא שואל על מחר וארץ? מה זה על מחר וארץ? אומר רבי נתן, הפירוש בזה, צריך להגיד לי מה שורש הבעיה, איך זה מתחיל, בכזה טוב עין גדול שהיה להם, בכזאת הערה עצומה. ואז הוא מגלה את הפתרון הנפלא. שאם אדם לא מתרגל ללכת מחשבות טובות על עצמו, אין שום סיכוי בעולם שנזכה אי פעם. אין שום סיכוי. ורבותיי, ללכת עם מחשבות טובות על עצמו זה לא הפקרות. זה לא הפקרות, זה לא שיטה להפקרות. זה שיטה שהבנו מרבנו שאמר מפורשות, שמן הראוי שאדם ילך כל היום ברחמים, ורק פרק זמן ביום יהיה עם דין. שכל היום, מה זה נקרא עם רחמים? כל היום ילך עם רחמים, מחשבות טובות על עצמו, מחשבות טובות על עצמו, כן, מחשבות טובות על עצמו זה לא גאווה. פעם שאלו אותי מישהו, אולי זה גאווה? גאווה זה מדובר על אחד שהוא לוחם קרבי, והוא יורה והוא צלף, והכל עובד נפלא, והכל דופק עשר. הוא גם מתחיל לחשוב, תראה איזה אני, לא פשוט אני. אבל אנחנו כמו עם כל הבלבולים שלנו, קצת נחשוב טוב על עצמנו, זה רק יהיה עוגן הצלה. על מה אתה מדבר, איזה גאווה אתה מדבר פה? אנשים שבורים מרוסקים, קצת חיות, אתה קורא לזה גאווה? קצת, אתה לא מבין, אחד שהולך לטבוע, בא מציל הציל אותו, הוא מתחיל להתגאות, איזה מתח, יש לי זכויות, אני לא פשוט, אני... סך הכל היה איזה עוגן הצלה להציל אותך, הלכת עוד מעט לטבוע. או יש לו זמן לחשוב על זכויות, או שהוא חושב, איזה נס שהצילו אותי, ריבון העולמים. על מה הוא חושב כעת? על גאווה? באמת אני לא, צדיק גדול. כולם גייסו בשבילי להציל אותי, שאני לא אתבע. הטיפשות הכי גדולה לחשוב כאלה דברים. בקושי נושם, קושי חי, הצילו אותו עם איזה זר, זרקו לו עוגן, באו מיד, מיד עם החסק, מיד הוא הגיע, מצילים, והצילו אותו. מתחיל, בתוך כדי שהוא בקושי מתנשם, מסתכל מסביבו, כמעט טבע, הוא מסתכל ואומר, שי, אני באמת אדם חשוב מאוד. אני אדם חשוב, חשוב. כולם יצדיעו לי עכשיו בחוף. שטויות, מי יחשוב כאלה דברים? אתם מבינים את המצב שלנו? אנשים הולכים לטבוע, מביאים להם קצת מחיות, אומר, אולי זה גאווה? מה זה, את האבסורד פה? בכל הבלבולים שאנחנו עוברים יום-יום, אתה מסתכל, אתם מתאים מהפירוש שהייתה שקיעה, בברסלב אמרו, ששוקע, שקיעה, סתם שקיעה, שקע השמש. שקע השמש. יש עניין לפי האריזה, לפי הסוד, לחבר יום ולילה. למה לחבר יום ולילה? בין השמשות לשבת ללמוד. בבוקר, לפני שעולה השחר, בין, כן, בעלת השחר, לשבת ללמוד. למה? לחבר יום ולילה. בתורה. כל פעם שמתחיל משהו חדש. עוברים, גם הרב דיבר על זה הרבה, שעוברים מארץ לארץ, גם כן לחבר את זה עוד תורה בתפילה. עוברים, כל דבר שעושים שינויים, לחבר את זה, שם זה כבר טעם אחר, אבל לעשות כל פעם שעושים שינויים, לעשות, לחבר את זה עם תורה בתפילה. יום חדש מתחיל, מה זה יום חדש מתחיל? נגמר יום, נגמר יום. נגמר, היום הזה כבר לא יחזור יותר בעולם. היום הזה לא יחזור לעולם ובעולם. הוא לא יחזור בעולם, הוא לא יחזור לעולם. עוד הפעם, בעולם הוא לא יחזור לעולם. אני בשיעור עכשיו, בשיעור. בעולם הוא לא יחזור לעולם. יום הזה כבר לא יהיה. היה נגמר עם חמישי, נסענו ביחד, אמרתי לה, אתה רואה עכשיו, בדיוק עכשיו שקיעה, שקיעה. שמש הקעת, עכשיו הוא מתחיל בין השמשות, יתחיל יום שישי כבר. זהו. החיבור הזה, אז בברסלב אמרו שצריכים למלא את החלל הזה, למה? אתה מלווה את היום, עושים הלוויה ליום שגמר. היום שחלף עושים לו הלוויה. מה זה הלוויה? מלווים אותו, הוא נגמר. נגמר יום, זה הכל. מלווים אותו, עבר יום, נגמר היום. הכל ככה נגמר, טיק טיק נגמר, ונגמר, ונגמר, ונגמר. ואנחנו עומדים ככה וחולמים, בוא נגמר עוד שבוע, ונגמר עוד חודש, ונגמרה לו עוד שנה. תפשיני ג' לא אמרתי תפשיני ד' אז אמרנו שבוע שעבר, מה זה תפשיני ג'? תודה שלא עשה אני גוי, תפשיני ג'. מה זה תפשיני ד'? תודה שלא עשה אני דרוזי. תבינו רבותיי, השנים חולפות, הכל חולף מהר, הכל מהר חולף, מהר חולף הכל, ואנחנו עומדים חולמים. עכשיו מיד מתלבש הרעין במקום, מיד אדם עושה את החשבון הזה, מיד נכנס הרעין. איפה נכנים אמיתיים ורציניים? נכנס הרעין, שם הוא נכנס. אתה רוצה להיות אמיתי ורציני? מיד נכנס הרעין. מה הרעין? להציל לך את הרוח, להיות ממך אפס אחד גמור, והכל בשם הצדק והשלום. זאת אומרת, הכל בא מטעם האמת הצרופה, שאתה דפוק, משם זה מגיע. אז בא רבנו אמר, כל היום רחמים, רק פרק זמן ביום דין, זה הכל. את האמת הצרופה הזאת, אל תתעסק איתה כל היום. לא, אל תתעסק עם האמת הזאת כל היום. האמת הזאת היא שקר כל היום. רק פרק זמן ביום שאתה מתבודד, עושה חשבון נפש, רק בפרק זמן הזה תלך עם האמת הזאת נפלאה. כל היום האמת הזאת היא כולה שקר. למה? אומר רבנו, כי למה היא מביאה אותך? לחלישות הדעת, לרעין היא מביאה אותך. מביא אותך לרעין. רעין זה החורבן הכי גדול. רעין זה מביא אותך. מה זה עושה לך? חלישות הדעת. חלישות הדעת הזאת היא גורמת לאדם קושיות ואי חשק לעמוד את השם, רעין על השם, וכבר אין שום סיכוי, שום סיכוי לטובה אין על הזולת. אין לך חשק לסבול אף אחד, גמרנו. אין לך חשק לסבול אף אחד בעולם. אף אחד בעולם, את זה ביארנו שיעור שעבר. נחזור על איזה הציור הזה, כי הוא ציור מאוד חשוב. מגיע אחד הביתה, עולה המדרגות מפזם. עולה המדרגות מפזם לו, איזה יום יפה היום, איזה יום יפה היום, כמה הרווחתי כסף, כמה אני מאושר, כמה למדתי, כמה התפלתי, נכנס הביתה, איזה יופי, איזה ילדים טובים, איזה מותק, איזה ילדים טובים, איזה יופי, איזה מותק, איזה אישה צדיקה, איזה אישה צדיקה, לי, עושה ריקודים בבית, שמח, אבסוט, אורות, אורות. אוכל בשמחה, אוקיי, תן, כולם שמחים, איזה יופי, איזה יופי, איזה שכונה נפלאה, איזה שכונה נפלאה, איזו עיר נפלאה, איזה עיר נפלאה, איזה ארץ, איזה ארץ מתוקה, איזה גלובוס נפלא. טוב, זה היה היום, היום יפה מאוד. למחרת עבר על היום קשה מאוד, קשה, יום קשה, עולה הביתה, מתנשף במדרגות, עולה עוד מדרגה, נעצר, נשמע לי בכלל לבוא הביתה. אני אוכל פלאפל בחוץ, עזוב. עולה, עוד מדרגה, אני אכנס לחזי שקשוקה, עזב אותי. הלאה, עולה עוד מדרגה. אז נכנס הביתה, עוד פעם הבית הזה, עוד פעם אני יצורים פה, איזה יצורים, יצורים, האישה הזאת מנחוסית לגמרי, האישה הזאת, אני אומר לך, האישה הזאת היא גמורה, גמורה, ולק, מאיפה הביאו לי אותך, ושם מרחם עליי ועלייך ביחד, כמו הפרצוף שלי את נראית, שמרחם על החיים שלי, ואלה הילדים, פשיח, אתם נראים, זה, שם מרחם, השכונה הזאת דפוקה לגמרי, כל השכונה הזאת, שכונה ארוסה לגמרי, אני מכיר את השכונה, העיר הזאת כולה מחוקה, עושים סרוטים, כל הגלובוס הזה, אני אומר לך, דפוק לגמרי, אני לא יודע איך הוא מסתובב בכלל. תגיד, למחרת, נרגע, עולה מדרגות, בהמשך, מגיע הביתה, איזה מותק, איזה נפלא, איזה שכונה, איזה יופי, איזה עיר, איזה גלובוס הזה. תגיד, אתה נורמלי? אתה חושב שכולם מתהפכו, כולם היום מתהפכו, אתמול מתהפכו ושלשום מתהפכו? אתה חושב שכולם מתהפכו נראה? או שאתה לא מבין שאתה בעצמך עברת איזה סיבוב בשכל? אתה לא הבנת שהבעיה זה אצלך? לא כולם מתהפכו פה? אתה לא הבנת שהבעיה אצלך מותק? אתה לא הבנת שאתה סובל מסימפטום ההתהפכות? אתה מתהפך מצד אל צד. בורג טנטן, מסובב אותו לפה, כולם דפוקים. מסובב אותו לפה, כולם מתוקים. לא הבנת את זה? זה היה כל הסיפור לגלל לך, אתה עין וטוב עין. זה היה כל הסיפור. אדם הולך עם העין על עצמו, כל הסרט שבא, אדם הולך טוב עין על עצמו, וכל הסרט הנפלא. זה היה כל הסיפור, פרט פשוט. ולכן רבנו הזהיר, תיזהרו מאוד מאוד ללכת עם רחמים כל היום. לא ליפול לרעין. ושבין המצרים מתגבר עין, הכוונה שזה יותר קשה מהרגיל. אז שבא רבי נתן בקוטע הלכות ומסביר לנו באופן נפלא, הוא רק רגע, מסביר רבי נתן מה שבארנו שנים רבות, בארנו את הנושא הזה, הלכות ביצים על פרט תורה פ"א, שכמו שהביצה, הסימן טהרה של ביצה זה צריך שיהיה ביצה, היא מגיעה מעוף טהור, היא מותרת לאכילה. ביצה שמגיעה מעוף טמא, אסורה לאכילה. היום אנחנו לוקחים ביצים של לולים, אז אנחנו יודעים, לפחות אם זה עובר דרך תנובה, כן? ויש את העניין של מועצת הלול, מועצת הלולים, לא ישירות מהמשק, שלא יודע מאיפה לקחת את הביצים, כן? אז בוודאי שזה ביצים שהן באות מתרנגולים, ולא מאיזה עופות מוזרים. אבל סתם ככה, אם אדם הולך בשוק של גויים, מוצא איזה ביצה, לא יודע אם כשרה לאכילה או אסורה לאכילה הביצה הזאת. איך הוא יודע אם זה מעוף טהור או מעוף טמא? אז אם הביצה הזאת, שני הצדדים שלה הם חדים, ביצה הזאת ודאי מעוף טמא. אם הביצה, שני הצדדים שלה הם עגולים, עגולים בוודאי הביצה מעוף טמא. אבל אם צד אחד הוא ממש חד, צד אחד עגול, אומרת הגמרא, זה סיכוי שזה בא מעוף טהור. זה לא ודאי, אבל רוב הסיכויים שזה מעוף טהור. עדיין צריך ברור, אבל רוב הסיכויים שזה מעוף טהור. הביצים שאנחנו אוכלים, שימו לב, יש צד אחד שהוא חד וצד אחד שהוא כמו קד. זה נקרא קד וחד. צד אחד עגול, צד אחד שהוא חד. שימו לב את הביצים שלנו. ואז מסביר רבי נתן מה הקשר זה לעניין עבודת השם. בהתאם לתורה פ' חלק שני, בעניין הזה של תורה שאנחנו הלוזים, כן? שבעצם, אומר רבי נתן, 21 יום שבין המצרים מקבילים לעניין שביצה לוקח לה עד שמתבשלת הביצה. ביצה, עד שמסיימת את הבנייה שלה, עד שמתרקמת בתוך המעיים של התרנגולת, לוקח בדיוק 21 יום. כך מקובלנו מרבותינו, ש-21 יום לוקח לביצה שיתגמר, נגמר, שתאם בתהליך שלה. מי שמצב שנרקה, מתחיל הריקום, עד הסיום שיש ממש, עד כל המבנה של הביצה, כל המבנה, כן, הסידן הזה שמסביב. ו-21 יום האלו מקבילים גם ל-21 יום שלוקח לאגוז שנקרא לוז, עד שהוא מתבשל על העץ, וזה מקביל ל-21 יום של אבלות בין המצרים. ואז שואלים את השאלה שלו המפורסמת כאן, איך זה יכול להיות, אתה משווה בין דבר שהוא קשור, עצם הלוז, ולוז בכלל, זה קשור בכלל לעניין של גאולה, תחיית המתים, קשור עצם הלוז, זה עצם שאדם אוכל סעודה רביעית, אז היא תקים אותו תחיית המתים, בזכות העצם, בזכות סעודה רביעית שאוכל, עצם הלוז שנמצאת מאחור, היא מתפרנסת, מקבלת מזון רק מסעודת מלווה מלכה, סעודה רביעית, והעצם הלוז הזאת היא תקום בתחיית המתים. והלוז הזה שמדובר עליו גם כן 21 יום, אגוז לוז, גם כן מרמז תחיית המתים. 21 יום, מאידך, הביצה מרמזת על אבלות, שאוכלים, השם ישמור, אבלים אוכלים ביצה, כי העולם עגול. אז תחליט על מה זה מדובר פה, על אבלות או על תחיית המתים, על גאולה או על, 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 על חורבן. אומר רבי נתן, זה תמיד הולך ביחד. תמיד הולך ביחד. למה? כי החורבן והבנייה הולך ביחד. מה שאדם כואב את החורבן, זה הבנייה שבית המקדש שלו. מה שאדם כואב את המצב שלו, כבר ייבנה שם בית המקדש. כי היהדות זה לא הפקרות. מה שאדם אכפת לו במצב שלו, והוא הולך ונראה לו, לא אין סיכוי, שום סיכוי. אתה כואב, יהיה פה בנייה. אתה כאוב, אתה מרגיש שם לתוסכל, היה עדיף לי שלא יהיה לי את הכאב הזה בכלל. טעות בידך. הכאב הזה זה הבנייה. וזה אומר את המפורשות, מפורשות, שאי אפשר לזכות לשום בנייה, בלי שאדם יהיה את המרירות הזאת. רק מה הבעיה? מה עושה לו היצרה? אומר, אתה סתם סובל, אתה מתייסר סתם. אתה צודק, אומר את המפורשות, כתוב, אומר את המפורשות כך, בשון, בקצה הלכות. וכל מי שרוצה להתקרב לקדושה, באמת, אז בהכרח שיעבור עליו מרירות הרבה מאוד בלי שיעור. אין דבר כזה שאדם מסכל לקדושה בלי שמרמרו אותו. אין דבר כזה בעולם. ימרמרו אותו, ינסו אותו, יבלבלו אותו. ואי אפשר לזכות לשום קדושה אמיתית, כי אם אדם מרירות גדולה. ולא היה אפשר לסבול את המרירות והאיסורים הקשים, ואנחנו נותן להם כוח לסובלם. אז עד לפה אדם שומע את זה, אי אפשר לזכות לשום קדושה בלי מרירות. אז רגע, יש שני צדדים לאלה, שני צדדים לזה. א', צד אחד מחזק, צד אחד שהוא מייאש. צד אחד מחזק, אז אם ככה, אז אולי אני בכיוון, כי אני סובל מרירויות. צד אחד שמייאש, אומר, מה, מחכה לי עוד הרבה מרירויות? אין לי כוח לזה. רגע, אז תחליט מה זה, איך זה עובד ככה. עכשיו, יש צד הצד המייאש, אומר הבעל דבר, זה טוב מאוד, זה לגיטימי, תישאר שם, זה טוב מאוד, תאמץ אותו, זה צד אמיתי ונכון. מה הצד המייאש? יו, מראה כמה מרירויות מחכה לי עוד, בשביל תיקון, בשביל נזכה לקדושה. הצד המחזק, מהו הצד המחזק? זה שאתה סובל, אז זה מראה שאתה בדרך, אתה מתייסר, אתה בולט את הקדושה. אומר הבעל דבר, לא, זה לא לגיטימי הסיפור, הקטע הזה הוא לא כך נכון. כי נכון, זה אמיתי, אבל הסיפור שלך זה לא בדיוק ככה. אתה סתם סובל. אתה לא סובל בשביל בנייה, אתה סובל בשביל סתם. זאת אומרת, מה שאתה הבנת שזה מחכה לך עוד הרבה סבל בשביל הקדושה, זה אמיתי החלק הזה. החלק השני, שדיברת שאולי אתה סובל כבר כי אתה בונה קדושה פה, לא, זה לא מתקם, לא מדברים עליך. כי אתה סתם סובל. אתה סתם אחד כזה ש... אתה לא מנסר משהו לסובל, אתה סתם מחבס רפואות כל פעם שטויות, פעם מצטבך במקום שטויות, עובר מבעיה לבעיה. סתם איזה אחד בולבל שעובר פה, בקיצור. אתה סתם סובל וסתם חי פה, סתם. בקיצור, אתה סתם ממומר, בקיצור. אתה ממומר בלי תכלית. הוא גולב את הכל, מכל הכיוונים. מכל הכיוונים הוא גונב. מכל הכיוונים, מה השיטה שלו? להוציא את הרוח. אתה סתם סובל. מה סתם סובל? בתוך כל מה שאדם עובר, בהרפתקאות שהוא עובר, הוא לא שומר שבת, הוא שומר שבת. הוא לא משתדל להרים לשמור את העיניים ונופל וקם, ונופל וקם. הוא לא משתדל ללמוד תורה, נופל וקם, נופל וקם. הוא לא משתדל להתפלל יותר טוב ונופל וקם, נופל וקם. כל זה מאבקים על הקדושה! זה מאבקים על הקדושה, זה הבנייה של הקדושה, המאבקים האלו. מה אנחנו חושבים לנו? מה זה נקרא בניית הקדושה? מה זה מגדבר שלנו יושב רגל על רגל ודופקים לו על הידיים והוא בונה קדושה? הוא מקבל גרופים, בונה קדושה? איך זה עובד? איך זה עובד? כתוב הוא עובר מהירויות, איזה מהירויות הוא עובר? מרמישים פה שני אנשים, תצפקו את הראש, אני בקדושה. תצפקו, תצפקו, תצפקו. איזה מהירויות פה מדובר? הרפתקאות של החיים. העליות והירידות, זה המהירות. העליות והירידות, כל מיני מצבים שאנחנו חווים אותם, כל מיני תסכולים, כל מצבים שהיינו רוצים לראות עצמנו אחרת, הכאב הזה, הכאב שכואב, למה ככה אני נראה? זה הבנייה של הקדושה, הכאב הפנימי הזה, למה ככה אני נראה? אני רוצה לראות עצמי אחרת לגמרי. תוציא את זה רק בתפילות, זה הכל. תוציא את זה בדיבורים לשם יתברך. אני רוצה לראות את עצמי אחרת לגמרי. אתה מילא הולך עם מחשבות כאלו. הרי במילא אתה מיוסר בפנים, תוציא את זה בדיבורים, זה הכל. אם היינו מוצאים את הדיבורים האלה בחוץ, איזה תפילות זה היה. מעצים את הכאב הזה החוצה, ולא בולמים אותו בפנים, ונועצים אותו בתוכנו, מה, איזה התבודדויות היה לנו. התפילות היוצאים מאיתנו. וכל אחד שמחפש קדושה ומייסרים אותו, רוצה יראת שמיים. ומכנים ומבטשים אותו עם הים וזוכה להם, הוציא את זה החוצה קצת, את הכאב הזה. תוציא אותו! אתה תפוצץ את השמיים! תוציא אותו! אל תשאיר את זה בפנים! אתה יודע מה אתה יכול להפוך עם הדיבורים שלך? מהפכה אתה תעשה. אתה תזכה את היציאה לעצמך ולדורות שאחריך. אל תשאיר את זה בפנים! זה הבא הדבר עושה. הוא גונב את הרוח הזאת. איך הוא עושה את זה? הוא אומר, אתה סתם סובל פה. שום בנייה אין פה, שום בנייה. בא הרמת, אני אומר, לא נכון, זה המהלך של הבנייה. זה המהלך של הבנייה, הכאב הזה. ההתייסרות. ה-21 יום שמצד אחד זה כאב, מצד שני זה בנייה. ה-21 יום שמצד אחד זה עצם הלוז, מצד אחד זה לוז 21 יום, שזה קשור בתחילת המתים. מצד שני 21 יום זה אבלות. למה? כי המרירות והבנייה הולכים ביחד. הכאב שלה על החורבן. מה זה החורבן? הכאב, למה ככה אני נראה? והבנייה, הם באים ביחד. לכן חזרנו מפורשות. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מה זה זוכה? לא כתוב יזכה ויראה בשמחתה. הוא כבר עכשיו זוכה. מה הוא זוכה? כי הוא בונה עכשיו. כל המתאבל, כל הכואב את זה. הכאב הזה. ההתייסות, רק תוציא את זה החוצה. מה להוציא החוצה? ריבונו שלנו, כל כך הרבה פעמים ניסיתי וזה לא הולך. כל פעם רציתי וזה לא הולך. אתה מבין הרי שזה מחליש את דעתי. אתה מבין שזה מוציא לי את המיץ. אתה מבין שלוקח לי כל החשק. את זה לספר, זה הכל. כך במה עם ניסיונות יפים. על הרגעים שנראה לי זהו זה, אני הולך להיות מצדיקי הדור. היה לי נראה שאני הולך להיות המתמיד הכי גדול בדור. אני נראה לי להיות שאני הולך למחוק את העולם הזה אצלי, לגמרי, לחלוטין. ואחרי זה הרגשתי שאני נראה לי שאני העולם הזה לעולם לא יוותר. אני חייב עולם הזה. איך שיגבו אותי מצד לצד. פתאום חשבתי, אני אוותר כל העולם הזה. שאחרי זה הבנתי, אולי צדיקים יכולים, אני חייב עולם הזה. אני לא מבין, זה לא אותה נשמה, זה לא אותו בן אדם. אותו בן אדם בדיוק. איך יהפכו אותו מצד לצד? את זה לא הוציא בדיבורים. את הכאב הזה, את התסכול הזה. כי הנשמה שם בעומק, שם בעומק, תבינו רבותיי. יש פה סוד של כל הסיפור. סוד של כל הסיפור. הסוד של כל הסיפור שלנו, וזה חייב לשמוע אותו. תשמעו אותו ותשמיעו אותו לכל מי שאתם מכירים את הסוד. תקשיבו טוב. נשתה רגע בשביל להספר את הסוד. שמואל הנביא, כדאי אני דיבר על זה שיעור שעבר, אז צריך לחדד את זה עוד פעם. תבדוק, אם רשום לך מה כתבים. שמואל הנביא רוצה למשוח למלך, מלך המשיח. מלך. מלך. הוא רוצה למשוח למלך. עם ישראל רוצים מלך. עכשיו כבר זה לא יהיה שאול, יש המשך, מי יהיה המלך הבא? הוא קורא לישי, זה מהבית שלך, אתה יודע ישי, הילדים שלך, קרא להם לפי הסדר. הוא קורא לגדול, זה לא זה, לדבר אחריו, זה לא זה, כל הסריה, זה לא זה, כולם צדיקים, זה לא זה, כולם יראי שמיים נוראים, זה לא זה. מה הולך כאן? יש לי עוד איזה נער שם, כן, בצון, תבין, תקרא לו. ואז מושך אותו למלך, שמואל הנביא, ואז הוא אומר, ריבונו שלום, תקשיב מה שאומר, נביא, נביא, לא צדיק בעל רוח הקודש, זה כשעצמו דבר עצום, נביא, ולא, לא, ועוד איזה נביא, שמואל הנביא, שמואל הנביא, הוא אומר, אחרי שהוא קורא, רואה את מה שקורה כאן, איך זה לא חשבנו עליו, איך זה, הרי זה ישי, זה אבא שלו, אבא שלו מהיחידים שמתו בעציו של נחש, לא לו שום פגם, שום חטא, שום עבירה כל ימי חייו. מישי, גם יכול לטעות, איך זה יכול להיות? אומר שמואל הנביא, אדם יראה לעיניים, אדם רואה לעיניים, השם יראה ללבב. אדם רואה לעיניים, השם יראה ללבב. אדם רואה לעיניים, מה זה נקרא אדם רואה לעיניים? ההתחזקות שאתה מתחזק, אין איש יכול לדעת בעולם, רק אתה והשם יתברך. ההתחזקות בנקודה שאתה מתחזק בכל פעם מחדש, ומשגעים אותך ואתה פעם מתחזק, זה סוד עולמי. אין איש בעולם יכול לדעת את הסוד של ההתחזקות שלך. וגם עם צדיקים מיוחדים, מסוימים מיוחדים בדור, שיודעים איפה נקודת הבחירה שלך באמת, אם הם כן יודעים את זה, אסור להם להאיר לך פנים בהתאם להתחזקות שלך האמיתית. כי זה חלק מהבחירה. גם אם יש צדיק כזה, או כמה צדיקים כאלה מיוחדים, שיודעים את נקודת הבחירה שלך באמת, ויודעים עד איפה מגיעה ההתחזקות שלך, אסור להם באמת לגלות לך ולהאיר לך פנים בהתאם, כי זה סוד. למה צריכים להגיד את זה? אל תצפה לעולם, לצומי, או לכל תשומת לב, מזה או אחר, כי זה יכול לבלבל אותך. אדם בא עם ציפייה לתשומת לב, ואחרי זה נחלש את דעתו. למה? מה, איך הוא לא מבין כמה קשה לי וכמה לי מתחזק? יכול להיות שהוא כן יודע? יכול להיות שהוא לא יודע. או שהוא לא יודע, הדברים פשוטים. ואם הוא כן צדיק שיודע, יכול להיות מאוד שאסור לו להאיר לך פנים בהתאם להתחסות האמיתית שלך, כי זה חלק מכל הסיפור, מכל הניסיון שלך. ואדם הולך מבולבל, למה הוא לא מאיר לי פנים? למה הוא ככה התנהג אליי? למה הוא ככה דיבר? למה? כי זה סוד. כמה שאדם ידע את העניין שזה יותר סוד, הוא יגלה את הסוד שלו הפנימי, של ההתחזקות שבתוכו. כמה שאדם ידע יותר שההתחזקות שלו באמת היא סוד, התחזקות שלו בתפילה, התחזקות שלו בשמירת עיניים, בברכת המזון, בתורה, בשיעורים של תורה, בהתבודדות, במקוואות, בוויתורים, בכל מיני נקודות שאין איש יודע אותם, רק הוא יודע אותם, הכל זה סוד, 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 סוד. אין מילים אחרות. וכמה שאדם תופס שזה סוד יותר, אז הוא כבר לא אכפת לו משום אף אחד בעולם. הוא באמת רוצה לממש את הסוד שלו. כי יהודי הוא סוד. כי יהודי באמת הוא סוד. הנשמה היא סוד ויהודי הוא סוד. והסוד שלך שם נמצא בכזה מקום שאין איש יודע ממנו. אין איש יודע, ואם יש צדיקים מיוחדים שיודעים תקודת הבחירה שלך באמת, ייתכן שאסור להם לגלות לך ולהאיר לך פנים בהתאם לזה. לכן גם הם תתבלבל. זאת אומרת, אדם אסור להתבלבל מאף אחד בעולם, רק להמשיך הלאה. וזה כל הסוד פה שהוא אומר, רבי נתן כאן, שוודאי שאנשים לפעמים נופלים בכאלה יאושים. למה אדם מגיע ליאושים? כי הוא מצפה לאחרים. מצפה לשולחנם של אחרים אין חייו חיים, הוא מצפה לאחרים. אז הם מגיעים לכאלה מקומות, הוא מתקשר אליי, שהוא רוצה להיכנס לים ולא לצאת, שמרחם, מה הוא אומר לי? מתקשר לי שהוא רוצה להיכנס לים ולא לצאת, והשני מתקשר שהוא תלה את עצמו, והשלישי מתקשר, השם מרחם, הוא תלה את עצמו על העץ והעץ נפל נשבר, והשלישי מתקשר אליי שהוא כבר מצב שהולך למות, השם מרחם, מה קרה? מה קרה פה? השם מרחם, מה קרה פה? איפה נפלנו? מה התבלבלנו? בשן כשן, כשאדם יודע שההתחסות שלו היא סוד, היא סוד נוראי ההתחסות שלו, הוא מאמין בזה, הוא הולך עם טוב עין על עצמו, מאמין בנקודה הזאת, הטוב עין של, על עצמו, בטוב עין שלו, מאמין, יש בי נקודות יפות, יש לי המון דברים לתקן, אז מה, אני יודע את זה, אני יודע, אבל הוא תראה כך וכך, והוא כך וכך, יופי, והוא כך וכך, לא מעניין אותי בכלל, בכלל לא מעניין אותי. שיצליחו ויפרחו ויעלו מעלה מעלה, מעניין את הסבתא, בסיפורי סבתות מעניין, כן, תכתבו איזה שם, תכתוב אותה איזה, מעניין את הסבתא, פשוט אדם צריך, אם אתה עדיין מתפתה להתבלבל מזה, אתה עדיין לא התחלת בכלל את הסיפור, עוד לא התחלת. אם זה מבלבל אותך שהוא הצליח או זה הצליח, שיצליחו פי מיליון, פי מיליון של מיליון, אני לתומי אלך, אני לתומי אלך במסלול שלי, מסלול שלו, מי יודע מה זה נוגע לי. הקלו עליו בנקודה הזאת, זה הצליח בנקודה הזאת, או הקלו עליו בזה, מעניין את הסבתא. וזה הבנו שיעור שעבר שהבאנו את המאור והשמש. למה הם זכו לשמירה כזאת מיוחדת? הוא לא יכול לקלל אותם בלעם. למה הוא לא יכול? ישראל שאוכל נשבטיו, הוא רוצה להפיל להם עין הרע, לקלל אותם, הוא לא יכול. ותהיה עליו רוח אלוקים. למה? כי אין הפסחים מכוונים אלו מול אלו, הם לא מציצים ולא מסתכלים. לא מעניין אותם השני בכלל. לא בגשמיות ולא ברוחניות, לא מעניין אותם שום דבר. הוא בכלל לא מקשיב לשמוע. את שמעת עליו מה הוא כזה כזה? יופי. והוא כזה וכזה? יופי. לא מתפעל! הוא לא מזלזל, הוא גם לא צריך לזלזל. הוא לא צריך לזלזל! אבל הוא גם לא מתפעל. בשום דבר לא מתפעל. יופי. יבושם לו, שיצליח עוד יותר. מה הפשט? הפשט שהוא בא לתיקון כזה, ואני אומר תיקון כזה, הוא לא תיקון כזה, הוא תיקון כזה. מי יודע? תשים אותו פה, תשים אותו פה, תראה בכלל חרבטה בכל הסיפור. אתה בלבול אחד גדול. את זה שאתה כל כך מתפעל ממנו, את זה שאתה כל כך מזלזל בו, תהפוך ביניהם במקומות שלהם. בכלל תראה בלבול אחד גדול. אז תבין שבעצם זה לא כמו שאתה חושב. וזה בדיוק כל הנקודה. זה הנקודה, אתה רואה אחד שאתה מזלזל בו, יש לך בעיה. לך בעיה. אל תהיה בטוח שמתי היית בסיפור שלו, היית נראה יותר טוב. אתה רואה אחד שמצליח מי יודע מה, אתה תתפעל למה. אל תהיה בטוח שמתי היית בסיפור שלו, היית נראה יותר טוב, אולי איפה נראה יותר טוב. אחד לא מזה מתבלבל, ולא מזה מתבלבל. רק מה? כל זה נכון שאדם ממוקד בסיפור שלו. אבל כשהוא כל הזמן צריך לשמוע מאחרים ולזה, ולבטל, ולזלזל, לא לזלזל, ולבטל, אתה סתח לה, בשמה אתה באת פה? מה הגעת לעולם הזה? בשמה באת? באת את הסגר בסיפור שלך? בסיפור שלך, אומר לך, איך לסייע לך להגיע לנקודה שלך, זה להזיז הצידה את הכל, הצידה הכל, ושיהיו בריאים, כולם יהיו בריאים. זה אני לא מזלזל בו, וזה אני לא מתפעל ממנו. ועכשיו תעסוק בשלך, בנקודה שלך, בטובה אין על עצמך, אתה עלי בודד, ושם אתה הולך, עם זה אתה הולך, עלי בודד. שם אתה מגיע את הנקודה הסוד שבך, את הסוד של ההתחזקות שבך, עלי בודד, אתה טובה אין על עצמך, ואז מנקה, להסתכל טובה אין על כולם. ומה עושה בדבר? פזר לנו את הכל, פזר לנו את הנפש, תסתכל להוא, פאו פאו פאו, זה דפוק לגמרי, זה דרך, זה 20%, נותנים ציונים, זה וואו וואו וואו, מה אתה אומר? זה ככה, הוא תותח, זה ככה בערך, הוא בערך מינוס, נותן ציונים, ונדפק עם עצמו אחרי כן. בואי נה, לפי זה אני באמת דפוק. את ההוא סיווגתי מצטיין, את ההוא סימנתי מתקדם פלוס, את זה סימנתי מהדפוקים, איפה אני פה בתמונה? דפוק שמתקדם. אתה הרסת, אתה ירית בעצמך. אתה הבנת את הנקודה? ירית בטוב שבך. כל ההסברים על הצידה, תנפלף את הכל, תעיף את הכל, נקה את השטח, ואז תתמקד שלך, ואז לא תפעל מאף אחד. שזה יצליח לשמיים, זה אפילו עם כל הבלבולים שלו, תבין אותו. שם עם כל המצעים שלו, ואז זה מתמקד שלך, ואז הכל נראה אחרת. אז מתגלה העוצמות שהסוד שבך מתגלה. הסוד שבך מתגלה. הסוד האמיתי שבך. הנקודה שהיא סוד, שבך שהיא סוד. וזה לזה רבן רוצה להביא אותנו, לדבר הזה. זה נקרא טוב עין. שיגלה לנו רבי נתן שבזמן הזה, זה חורבן את המקדש, זה יותר קשה. למה? כי זה זמן של החורבן. שפוגעים, פוגעים בכל התשתיות, אז עד הנקודה, נוגעים כמעט עד הנקודה, אבל הנקודה נשארת. הנקודה אי אפשר לנגוע בה. בנקודה אי אפשר לנגוע. רק כשמזעזעים את הכל, אז גם הנקודה מזדעזעת. אבל הנקודה אי אפשר לנגוע. כשמזעזעים את כל הבנייה, את הבניין, אז גם הנקודה מזדעזעת. אולי גם אין נקודה. הנקודה נשארת. אם זה תלך, הנקודה נמצאת. ואדם ילך עם הדברים, אם זה נלך, אז אדם ילך פורח ושמח. ילך עם כוחות, עם עוצמות, ויאמין, אני בדרך, אני במסלול, אני אתחיל שמירת עיניים, אני אתחיל ללמוד תורה, אני אתחיל להתפלל, ייקחו לי את זה, מההתחלה אני אתחיל. זה הסוד של ההתחזקות שלי, זה הסוד שלי. ייקחו לי מיליון פעם, עוד הפעם אני אתחיל, ועוד הפעם, ואני אתחיל עוד הפעם, ואני ככה אזכה. וזה חייב להיות ככה, ואל תספר לי, אל תספרו לי שהמרירויות האלו זה לא הבנייה, זה חלק מהבנייה. ואנחנו לא רוצים, אנחנו מזמינים, לא מזמינים שמוריות, ועושים רק רחמים ורחמים. אבל זה המסלול וזה המהלך. ובהתחזות הזאת, אז מי יודע כמה נשמות מצילים בשמיים? אתה מתחזק כל פעם מחדש, איזה כוחות הוא נותן לצדיק, איזה כוחות, נועז אלוקים, לחלץ עוד ועוד נשמות בלי סוף. בלי סוף נשמות שמחכות, שאי אפשר להוציא אתם, רק עד שמבלבלים אותנו. מבלבלים אותנו ואנחנו מתחזקים, וכך נותנים עוד כוחות להוציא עוד נשמות. עוד נשמות להוציא ולחלץ, נשמות של מסכנים, של אנשים טועים, שיודעים בכלל מה הם באו לסיפור הזה, מה הם בכלל עושים פה, הם נוסעים ונוסעים ונוסעים. אתה רואה אותם נוסעים בדרכים, נוסעים לסוף מכוניות, נוסעות מכוניות, נוסעים אנשים ברחבים, נוסעים, לאן אתם נוסעים, 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 נוסעים. לאן הוא נוסע המסכן הזה, הוא מבזז גלגול בכלל. נוסע וחוזר וחוזר ונוסע, ונוסע וחוזר ואוכל ועוד פעם נוסע ועוד פעם עובד ועוד פעם נוסע ועוד פעם. וככה מתבזבז לו הגלגול, מתבזבז לו המסכנים, לא יודעים כלום מהחיים שלהם. צריכים לרחם על עם ישראל באמת, ולכאוב את זה, ולבקש, להתחנן, בוא נשאר שבטן את המשיח, שתקנו כבר שיתגלה, ויגמר כל הסיפור של כל המהלך, ושהדקים בדור שיהיו בריאים, ומורנו אליעזר בעצם שיחזור לארץ ישראל, בריא ושלם, לארץ ישראל בריא ושלם, בהקדם האפשרי כמה שיותר, שיתעוררו עלינו כולנו רחמים, ומורנו חי במלן כדי רפואה שלמה, ומורנו עטר את ראשנו, אברהם אל הסוד הרפואה שלמה, וכל הצדיקים יהיה רפואה שלמה, ולכולנו יהיה רפואה שלמה, ובריאות איתנה, ונתחזק ונתחזק. ונאמין ואמין, ונזכה ונזכה, ומה שזכנו ימי ימי. רבנו נגיד לך.